אנחנו בפעם הקודמת דיברנו על קניין רוחני, ובמקביל לדיני השבת אבדה, בשני ההקשרים ההלכתיים האלה, רואים שהגישה המשפטית הרגילה מעצבת את דיני השבת אבדה ואת דיני הקניין הרוחני באופן תכליתי. זאת אומרת, אנחנו חושבים מה אנחנו רוצים להשיג, ולפי זה אנחנו מגבשים את דיני הקניין, ולכן בקניין רוחני תמיד ההנמקה המשפטית, ולא נכנסתי לדוגמאות, אני כבר לא אכנס לזה שוב, אבל יש הרבה דוגמאות, אפשר לראות את זה, זה כתבו את זה המון מאמרים גם, בפסקי דין, שהגישה המשפטית הרווחת גם בישראל וגם בעולם, זאת גישה תכליתית. זאת אומרת, זאת גישה שאומרת אני מגבש או מעצב את דיני הקניין הרוחני, כדי להשיג מטרות של אנשים, יהיה מוטיבציה ליצור, שהאנושות תתקדם וכדומה. וזה מחדד עוד יותר את המצוקה שראינו אותה לגבי ההלכה, שכשההלכה מטפלת בדברים האלה, למרות שהיא שותפה למטרות של העולם המשפטי, היא מוצאת את ידי הכבולות. היא לא מצליחה לגבש את דיני הקניין, בהשבת אבדה ובקניין רוחני, כדי להשיג את המטרות שגם היא שותפה להן. היא לא חולקת על המטרות, היא חולקת על המטרתיות. זאת אומרת, היא שותפה למטרות, אבל היא אומרת, זה שזה המטרות זה יפה, אבל בשביל להשיג אותן, זה צריך להתאים לעובדות המשפטיות, זה לא בידיי. אני לא יכול לגבש את ההלכות האלה באופן כזה שישיג את המטרות. ואז מתחילות כל מיני התפתלויות, אז בכל זאת עושים את זה, עושים את זה מכאן, עושים את זה מכאן, בונים דיני דרבנן כאלה או אחרים. אבל המצוקה הזאת באמת מראה לנו, מחדדת לנו את העובדה שההלכה כפופה לאיזשהו סוג של אמת אובייקטיבית. זה לא בידיי. אני לא יכול לעצב אותה למרות שאני שותף למטרות, וזה דגש מאוד חשוב. והראיתי את זה בשני ההקשרים. גם בהקשר של השבת אבדה וגם בהקשר של קניין רוחני, אפשר להראות התבטאויות של הפוסקים, ולפעמים זה הגמרא עצמה, ברור שהם שותפים לגמרי לאג'נדה המשפטית הכללית. אנחנו רוצים שהעולם יתקדם, אנחנו רוצים שיהיה מוטיבציה לאדם ליצור, אנחנו רוצים שהאבדה תחזור למעבד, כל זה נכון, אנחנו את כל זה רוצים. אבל אנחנו רוצים, רוצה, אבל זה לא יוצא, כמו שאומרים הגששים. זאת אומרת, אנחנו רוצים, אבל עובדתית, זה לא המצב. עכשיו, בעולם המשפטי לא מטריד אותה, מה זה עובדתית, זה לא המצב, אין עובדתית. מה שאנחנו נקבע, זה מה שיהיה המצב. אנחנו נקבע את ההלכה, או את את החוקים, באופן כזה שיממש את המטרות הצודקות שלשמן הם מיועדים. בהלכה, המטרות נכונות, אותן מטרות, אבל החוקים כפויים עלינו. או שאני הבעלים, או שאני לא הבעלים, כן? כמו כלי כסף וכלי זהב שהוזכר פה קודם. אני, הבעלים הוא המעבד המקורי, אז נכון, ההיגיון אומר שלתת לי להשתמש בזה, ההיגיון כבודו במקומו מונח, המוסר כבודו במקומו מונח, יש עובדות, והעובדות הן שהמעבד הוא הבעלים. ולכן זה משקף איזושהי היבט הפלטוני מאוד חזק של ההלכה. ההלכה בעצם מניחה שהנורמות ההלכתיות, ההלכות, כן, ההוראות ההלכתיות, הן לא נורמות צפות, הן לא צפות, כן, במובן שהן לא, יש להן רגליים בקרקע, הן נעוצות במציאות, ולכן הן לא יכולות להתגבש כמו שאני רוצה, מה שהמציאות אומרת זה בעצם מה שאני אמור לעשות. אני רוצה רק לחדד אולי קצת יותר את המשמעות הפילוסופית של העניין. עכשיו שהזכרתי את הקשל הנטורליסטי, שזה בעצם טענה שמתחילה אצל דיוויד יום, שיבחין בין האות לאיז. הוא אומר שאי אפשר לגזור את האות מהאיז. זאת אומרת, אם יש לי עובדה כלשהי, אני לא יכול לגזור ממנה את הראוי, או לגזור ממנה שיפוט. כן? אז אם, לא יודע מה, התמונה הזאת היא צבעונית, לכן היא יפה. לא, אי אפשר להגיד את זה. ויש זה שהיא צבעונית זאת עובדה, זה שהיא יפה זה שיפוט. או להקות בן אדם זה כואב לו ולכן זה אסור. לא נכון. זה שזה כואב לו זאת עובדה. זה שזה אסור זאת נורמה. אי אפשר לגזור נורמה מעובדה. בשביל שאפשר יהיה לגזור את זה, צריך להוסיף עוד הנחה שקושרת את העובדות אל הנורמות. למשל, מה שכואב אסור לעשות. או מה שצבעוני הוא יפה. או כל מיני דברים כאלה. ברגע שהוספתי את הנחה הנוספת הזאת, מה שקראתי הנחת הגשר, הגשר בין העובדות לבין הנורמות או השיפוט, אז אני יכול לגזור את המסקנה של השיפוט או של הנורמה. אבל מעובדות נטו אי אפשר לגזור את הנורמה. עכשיו, בהקשר שלנו צריך להבין שבעצם אני יוצא במובן מסוים נגד הקשר הנטורליסטי. כי אני בעצם אומר, יש עובדות משפטיות ומהן נגזרות הנורמות, זה לא בידיי, זה כפוי עליי. זאת אומרת, המציאות עצמה מכתיבה מי הוא הבעלים בכל מצב. ולכן אני לא יכול לשחק עם זה ולגבש את זה כרצוני. המציאות מכתיבה את הנורמה. איך זה מתיישב עם הקשר הנטורליסטי? והתשובה היא שהמציאות שבה מדובר כאן היא לא מציאות פיזית. והיא גם לא מציאות מטאפיזית במובן הפשוט. נגיד, יש מציאות מטאפיזית, נקראו לזה כמו מלאכים. מלאכים, שדים, מי שמאמין בקיומם, לא משנה, הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה אני יכול לדבר בנינוחות. זה מציאות מטאפיזית והיא קיימת. אבל עצם העובדה שיש קדוש ברוך הוא, זאת עובדה כמו שיש פה שולחן. הקדוש ברוך הוא זה אובייקט מופשט, והשולחן הוא אובייקט קונקרטי. אבל האמירה שזה קיים או שזה קיים, זאת אמירה באותו מובן, ושתי האמירות האלה הן אמירות ניטרליות באופן עקרוני. זאת אומרת, אי אפשר לגזור מהן כעובדות, אי אפשר לגזור מהן נורמה או שיפוט. העובדות שאני מדבר עליהן כאן, המטא-משפטיות או מטאפיזיות, מה שקראתי, הן עובדות, נקרא להן עובדות נורמטיביות. מה זה אומר עובדות נורמטיביות? זה אומר עובדות כאלה שהן לא ניטרליות במובן הנורמטיבי. ואני אביא לזה אולי דוגמה מעולם המוסר. בעולם המוסר יש תפיסה רווחת שהנורמות המוסריות הן בעצם נורמות צפות. אין להם שורש במציאות עצמה. מציאות עצמה לא קובעת שאסור לרצוח, או שאסור לגנוב. אז מאיפה בא המוסר? לא יודע, כל מיני הצעות, הסכמה חברתית, אבולוציה, נורמות שמוטמעות בתוכי באיזושהי צורה, לא יודע בדיוק מה, אבל אין לו מקור בעולם האובייקטיבי. לעומת זאת, יש תפיסה של ריאליזם מוסרי, והיא תפיסה שאומרת שבעולם הריאלי, האובייקטיבי, קיימות באיזשהו מובן הנורמות המוסריות, הנורמות האתיות. זה קיים בעולם, זה לא משהו סובייקטיבי, זה דין בחפצה, זה לא דין בגברה. מה, הנורמות שחלות עליי הן תוצר של מה שקיים בעולם. אבל זה מתחיל מאיזושהי עובדה בעולם האובייקטיבי. זה נקרא ריאליזם מוסרי. מי שיצא לו לראות את הדיבייט שהיה לי עם דוד אנוך מהאוניברסיטה העברית, אז הדיבייט היה האם דרושה אמונה באלוהים כדי ליצור מחויבות מוסרית, הוא טען שלא, אני טענתי שכן, אבל הפלטפורמה המשותפת הייתה ריאליזם מוסרי, לזה שנינו הסכמנו. ושנינו הסכמנו שאין תוקף לחוקי המוסר אם הן נורמות צפות, אם הן נמצאות מוטמעות באיזושהי צורה בתוכי, האבולוציה הכניסה את זה לתוכי, אינטרס חברתי, קונבנציה, משהו כזה. אז זה לא תקף. זה לא תקף בגלל שמכוח מה אני יכול לבוא בטענות למישהו שבתוכו זה לא מוטמע, או שלא בא לו לפעול לפי מה שמוטמע בתוכו. מה הבעיה? נגיד, כואב לי שיש לי פצע. עכשיו אני עושה לעצמי פצע, אז יבואו אליי בטענות שאני לא בסדר, כיוון שהרי כואב לי. טוב, כואב לי זאת עובדה, אבל אני יכול עכשיו להחליט מה אני עושה עם העובדה הזאת. אני יכול להחליט שבגלל זה אסור לגרום את הכאב, או שמותר לגרום את הכאב, אגב לא רק לעצמי, גם לאחרים. עצם העובדה שזה כואב לא אומרת שאסור. אני צריך להניח עוד הנחה, שמה שכואב אסור לעשות. אבל העובדה כשלעצמה לא אומרת שאסור. למרות שזה נראה לנו מין מובן מאליו. אבל זה כואב לו, וזה מספיק בשביל לנמק למה אסור לך לעשות. לא צריך להוסיף כלום. ברור שברקע אתה כן מוסיף עוד משהו, אתה רק לא שם אותו על השולחן. אתה מוסיף עוד הנחה שמה שכואב אסור לעשות. אוקיי? אז בעצם זה אומר שעובדות כשלעצמן אי אפשר לגזור מהם שיפוטים או נורמות. אבל עובדות אתיות כן. העובדה שאסור לרצוח היא לא עובדה ניטרלית כמו שיש פה שולחן. אם מישהו יבוא וישאל אותי, תראה, אני יודע שאסור לרצוח. זאת עובדה ידועה לי. אבל למה לא לרצוח? זאת שאלה שמבטאת חוסר הבנה. אם אתה יודע שאסור לרצוח, אז אתה לא יכול לשאול, רגע, אז אני יודע שאסור לרצוח כעובדה, אבל למה אסור לרצוח? המשפט אסור לרצוח קובע איזושהי עובדה שמקרינה על החובות שלך, זה לא עובדה כמו יש פה שולחן, או כמו כואב למישהו משהו, או רצח גורם לסבל למשל. העובדה שרצח גורם לסבל היא באמת עובדה, אי אפשר לגזור ממנה כלום. אבל העובדה, so called, שאסור לרצוח, היא לא עובדה כמו רצח הוא גורם לסבל. העובדה אסור לרצוח מקרינה ישירות נורמה. היא אומרת שלא לרצוח. לכן, אותו דבר למשל, העובדה...
מה קורה לאדם אומר, אסור לעשות מלאכה בשבת? אני מקבל את זה, אבל אני עדיין מחלל שבת.
אתה יכול לבחור לנהוג לא בסדר, אבל אתה לא יכול להגיד שזה כן בסדר. זה שני דברים שונים. ברור שיש לנו בחירה. אנחנו יכולים לבחור להתנהג לא בסדר. וזה לא שללתי. מה שטענתי, שאתה לא יכול להגיד שזה כן בסדר. אתה אומר, אני חושב שאסור לרצוח, אני מקבל את העובדה הזאת. אבל בעצם רצח הוא בסדר. לא בגלל היצר שלי. יכול להיות בן אדם אומר, אני מבין שאסור לרצוח, אבל הייתי בעצבים ובכל זאת רצחתי אותו. אבל אני יודע, הייתי לא בסדר. זה אין בעיה. בוא, מה זה אין בעיה? זאת בעיה, אבל זה מצב אפשרי. אבל לא יכול להיות באדם שאומר, אני מכיר בעובדה שאסור לרצוח, אבל בעצם זה בסדר לרצוח. זה סתירה לוגית. אתה לא יכול להגיד שזה לא בסדר. שזה בסדר, סליחה. זה לא אפשרי. כמובן, אם אני אומר, אני יודע שאסור לרצוח בספר, שכתוב בספר החוקים של מדינת ישראל, שאסור לרצוח. אבל לדעתי מותר. זה אין בעיה. זה בסדר. למה? כי כשאני אומר, אני יודע שבספר החוקים של מדינת ישראל כתוב שאסור לרצוח, זאת באמת עובדה כמו שיש פה שולחן. פשוט בסעיף, שם בספר, כתוב שאסור לרצוח. זה לא אומר שאני צריך לקבל את זה. יכול שאני אומר, בסדר, זה מה שכתוב בספר החוקים, אבל לדעתי מותר לרצוח. אבל אם אני אומר, אני יודע שאסור לרצוח, נקודה, מוסרית, לא בספר החוקים, אז אני לא יכול להגיד, אני יודע שאסור לרצוח, אבל לדעתי מותר. אם לדעתך מותר, אז אתה לא יודע שאסור לרצוח. זה לא, האמירה אסור לרצוח נראית כמו אמירה של עובדה פשוטה, כמו יש פה שולחן, יש איסור לרצוח. כן, אז יש פה שולחן. לא, זה לא אותו דבר. יש פה שולחן, זאת עובדה ניטרלית. יש איסור לרצוח, זאת עובדה תאונה, עובדה אתית. ועובדה אתית אין לגביה את הקשר לנטורליסטי. זאת אומרת, מהעובדה אפשר לגזור נורמה. יש איסור לרצוח, פירושו אסור לרצוח.
למה?
המשמעות של עובדה אתית, מה זאת אומרת למה?
עדיין, אני שואל למה לא לרצוח.
בגלל שאסור לרצוח.
למה?
ככה, מה, כי אסור לרצוח, מה זה למה? אני שואל, 2 ועוד 2 זה 4, שואל אותי למה? כי 2 ועוד 2 זה 4, מה זה למה? כי זה המציאות, מה? אני לא...
לא, אבל זה לא... אין פה קשר לוגי, אין פה קשר לוגי בעניין.
לא, יש פה. יש לוגי לחלוטין, זה חוק הסתירה.
אבל הרב יכול להסביר למה זה סותר? הוא כתוב...
אבל מותר לרצוח, אמרת, הדבר מהיפוכו. זה הכל.
אני... אני שואל שאלה פשוטה, למה לא לרצוח עדיין, אחרי הפלפול הזה, למה לא לרצוח?
אני שואל למה לא לרצוח, אבל אתה לא יכול להגיד, אני מקבל את העובדה שאסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח, לא.
זה מקובל, נכון, זה נכון, אבל אני שואל, אבל עדיין בסוף למה לא לרצוח.
זה שאלה אחרת, אז אתה יכול להגיד, אני לא מקבל את קיומן של עובדות אתיות. אבל האמת, אם אני מקבל את קיומן של עובדות אתיות, אז אני לא יכול להגיד, אוקיי, זאת העובדה, אבל למה לא לרצוח? זה אני לא יכול להגיד.
זה ברור, אני אומר, זה...
זה אני מדבר.
זה יצירת מבנה לשוני כזה, ממציאים מושג של עובדות אתיות, ואז אומרים, פתרנו את הקשר הנטורליסטי.
לא, זה מושג. עובדות אתיות זאת עובדה, זה טענה על העולם.
אבל עוד פעם, אבל כשאנחנו חווים אותו באופן ישיר, איך העולם, העובדה שיש משהו בעולם, מחייב אותי? זה אנחנו עדיין לא פותרים את הבעיה היסודית הזאת.
זה טענה. איך המשפט המתמטי 2 ועוד 2 שווה 4 אומר שאם אני אקח שני תפוזים ועוד שני תפוזים יהיו לי 4 תפוזים. 4 תפוזים.
זה אני לא יודע להסביר, אבל כל אחד מבין.
זאת המשמעות ש 2 ועוד 2 שווה 4, מה זאת אומרת? מה אני צריך להסביר פה? אם אתה אומר לי שיש איסור לרצוח, בזה אתה אומר שלא בסדר לרצוח. מה, איך אפשר להגיד?
לא, זה אני מקבל. אני מקבל, רק אני שואל על עצם האפשרות לקיום עובדות אתיות. מה בדיוק נמצא שם?
אני אגיד, אתה לא מסכים לקיומן של עובדות אתיות. זה ויכוח.
כן, נכון.
אין בעיה.
זה אני
אומר, אם אתה מקבל את קיומן של עובדות אתיות, אתה לא יכול לשאול אחרי זה, אבל למה לא לרצוח? זה רק
זה. זה נכון.
השאלה אם יש או אין עובדות אתיות, זה ויכוח אחר, צריך לנהל אותו בנפרד. אבל בדיוק מה שאמרתי שם, אם דיברתי עם אנוך שם, אז מאוד שמחתי שלפחות הוויכוח, רק בגלל זה הסכמתי לנהל את הדיון, שהיה לנו תשתית משותפת ששנינו הסכמנו שיש עובדות אתיות. שנינו הסכמנו לריאליזם המוסרי. ועכשיו אפשר להתווכח אם צריך את אלוהים בשביל זה או לא צריך, אבל אם מי שלא מסכים לזה, אז זה דיון אחר לגמרי, זה דיון בפילוסופיה, זה דיון שצריך לנהל אותו באופן שונה. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על המישור השני. אז בעצם מה שאני אומר, זה שישנן עובדות מסוימות שלא כפופות לקשר הנטורליסטי. זה לא כמו העובדות הטבעיות, הרגילות, יש בשולחן, יש שם צמח או יש לי אבא. אוקיי, זה לא, אלה עובדות. אבל פה כשאני אומר יש איסור לרצוח, אני בעצם אומר עובדה טעונה. האיסור לרצוח זה איזשהו סוג של, קל הישות באיזשהו מובן, בעולם, אבל הישות הזאת לא עומדת שם לעצמה בדד, וכל אחד יעשה איתו מה שהוא רוצה. ברגע שהישות הזאת שם, ואתה מבין שהישות הזאת שם, זה מקרין על חובות מסוימות שמוטלות עליך. לעשות או לא לעשות. אוקיי? זה הטענה. זאת אומרת, עובדות אתיות לא כפופות לקשר הנטורליסטי. זאת בעצם הטענה. מה שאני רוצה לומר, רק אולי אני אחדד את זה יותר. תראו, אפשר להכחיש את קיומן של עובדות אתיות, אבל נדמה לי שאז אנחנו נידונים לרלטיביזם אתי, רלטיביזם מוסרי. זאת אומרת, אם אני לא מקבל את קיומן של עובדות אתיות, אז אין שום דרך שאני יכול לבוא בטענות למישהו אחר ולומר לו שהוא לא היה בסדר. כיוון שהסיבה שאני חושב שאסור לרצוח, זה בגלל שבאיזשהו מובן מוטמעת בי התחושה הזאת שאסור לרצוח. אין לה איזשהו מימד אובייקטיבי. אבל בא במידה מוטמע בי היצר לדבר לשון הרע. ואת, אוקיי, אז גם את זה אני צריך לעשות כי זה מוטמע בי. זה לא, העובדה שזה מוטמע בי לא אומרת שכך ראוי. ממילא אם מישהו אחר זה לא מוטמע בו, אין לי שום דרך לבוא אליו בטענות ולהגיד לו למה אתה רוצח. כי אני לא רוצח כי זה מוטמע בי, לא נוח לי לרצוח. הוא זה לא מוטמע בו, אז אין לו בעיה, אז הוא כן רוצח. אז אני לא ארצח, אבל אין לי דרך לבקר אותו ולהגיד לו אתה לא בסדר. אם יש מושג של עובדות אתיות, אם זה בדבר אובייקטיבי, אז אני יכול לבוא אליו בטענות ולהגיד לו, תשמע, אתה לא מכיר במציאות. זאת אומרת, מי שיגיד שאין פה שולחן לפניי, יש לי טענה כלפיו. כי זה לא שסתם אני חש שיש פה שולחן. לדעתי יש פה שולחן. מי שאומר שאין פה שולחן טועה. לא שמי שאומר שאין פה שולחן בנוי אחרת. זאת אומרת, כשאני אומר שאין עובדות אתיות, בעצם אני אומר ככה, אני שחושב שמותר לרצוח, ומישהו אחר שחושב שאסור לרצוח, אנחנו פשוט בנויים אחרת. אין איסור להיות בנויים אחרת. איך שאתה בנוי, אתה בנוי. אם אתה אומר...
אבל אם מוטמעת בי הפרספקטיביות של הצו המוסרי. זאת אומרת, אני לא אומר שאני מרגיש, אלא אני מרגיש שככה צריך, שכל אחד צריך. אני לא רלטיביסט.
הולדת, מה זה ככה צריך? תמילים.
ככה אני מרגיש, שצריך שכל אדם
אסור לרצוח.
זה מוסכמה אנושית שאי אפשר להתנהל לחיות אחרת. אם אחד אנושי שני לא נחיה, מאחר ויש רצון להמשיך לחיות, אז הסכים.
מוסכמות מחויב רק מי שהיה שותף להסכמה. אני לא שותף להסכמה הזאת.
אתה לא שותף, אז הציבור יראה לך מה עושים עם אנשים כאלה. מכניסים אותם לבית סוהר באמת, מה לעשות?
הוא לא יכול לבוא אליי בטענות שאני לא בסדר, שיראה. אני מדבר על השיפוט המוסרי, לא על זה שיכניסו אותי לכלא כדי להתגונן מפניי. זה ברור. אני מדבר על הביקורת שאומרת שאני לא בסדר. זה לא אפשרי. אם אתם עשיתם קונבנציה, זה בעיה שלכם, מה אתם רוצים ממני?
לא בסדר, המושג...
זה לא בתחושות האלה, ולכן אני לא חייב שום דבר. אתם חושבים שאני מסוכן לכם, ולכן רוצים להכניס אותי לכלא? בסדר גמור, זה אך כוחני. כוחני אולי לגיטימי, אבל אין לכם יכולת לבקר אותי ולהגיד שאני לא בסדר.
הלא בסדר זה במובן הביניים. אם זה חד וחלק, אז יש בצוהר באמת. אם זה מצב ש...
מה זה חד וחלק?
נבל ברשות התורה נגיד.
חלק, אין חד
וחלק. אז אי אפשר להכניס אותו לבית סוהר, אבל אומרים לו, אדוני, אתה לא יכול להתנהג ככה כי זה פוגע בי. אתה רוצה לפגוע בי?
אני מצפצף עליך.
אז החברה תצפצף עליך, נכון? זה המצב.
אתה לא יכול לבוא אליי בטענות, אתה יכול לראות בי כדי להתגונן. בסדר, לא אמרתי שלא.
זה לא טענה, זה חינוך. זה אומר, אם אתה לא רוצה שיעיפו אותך מהציבור, אז תתנהג.
אתה תשאיר לי אם אני רוצה או לא רוצה. אבל אתה לא יכול לבוא אליי בטענות על מה שאני רוצה או לא רוצה. אני רוצה שיעיפו אותי. מה הבעיה? אני מדבר על השאלה, האם אתה יכול לבקר אותי ולהגיד, אתה לא בסדר. אתם מבינים את ההבדל? זה דוגמה מאוד יפה של, של דוד אנוך, אולי אני אשתמש בה דווקא. הוא מביא באחד המאמרים שלו כדי להדגים את הריאליזם המוסרי. הוא אומר, בואו נחשוב על ילד שאומר לנו ככה. כמה טוב שאני לא אוהב תרד. כי אם הייתי אוהב תרד, הייתי אוכל אותו. ותרד זה איכס. מה אתם אומרים על טיעון כזה? שטויות כמובן, נכון? למה? כי אם הייתי אוהב תרד, אז מה הבעיה שאני אוכל אותו? עכשיו אני לא אוהב אותו, אז תרד הוא איכס. אבל אם הייתי אוהב אותו, אז הוא לא היה איכס. אז זה היה בסדר. זאת אומרת, זה טיעון שהוא מצחיק, נכון? יש בו משהו מבדח. בואו נחשוב על טיעון אחר. מה, כמה טוב שאני לא חי במאה ה-12, כי עכשיו אני יודע את תורת הקוונטים ותורת היחסות. מה אתם אומרים על זה? אם הייתי חי אז, לא הייתי יודע את תורת הקוונטים ותורת היחסות. זה גם מצחיק באותה מידה?
כן.
לא?
לא. אם היית חי אז, לא היית יודע שאתה לא יודע את תורת
היחסות. אולי לא הייתי סובל. אני לא מדבר על סבל. אני אומר כמה טוב, כי עכשיו אני איש יותר חכם. לא בגלל שהייתי סובל מהטיפשות שלי. כן, הטיפש דווקא הוא שמח וטוב לב, הוא לא סובל מהטיפשות שלו בדרך כלל.
זהו, אבל המילה כמה טוב היא לא מתייחסת לזה של כביכול יכול להיות לך טוב גם במאה ה-12.
לא יכול להיות לי טוב במאה ה-12, יכול להיות לי טוב מאוד במאה ה-12.
אבל לא מהבחינה הזו.
וכיוון שאם הייתי במאה ה-12 הייתי פחות חכם, אני שמח שאני במאה ה-21. טענה לגיטימית, אתה יכול לא לקבל אותה, אבל היא לא טענה מצחיקה, נכון? היא לא טענה מצחיקה בגלל שתורת הקוונטים ותורת היחסות הן טענות על העולם, הן לא משהו סובייקטיבי, הן היו נכונות גם במאה ה-12, רק במאה ה-12 לא ידעו אותן. לעומת זאת, אהבת התרד היא עניין סובייקטיבי, אם אני אוהב תרד אני אוהב, אם אני לא אוהב אני לא אוהב, אין פה שאלה של מי צודק ומי לא צודק, נכון? זה משהו סובייקטיבי לגמרי. זאת אומרת שיש לנו עכשיו מדד שיכול לעזור לנו לאבחן טענות. האם הטענה הזאת היא אובייקטיבית או סובייקטיבית? מה המדד? מבחן התרד. האם כשאני אגיד משפט כמו כמה טוב שאני כך וכך, כי אם הייתי אחרת אז היה לא טוב, האם זה מצחיק או לא? אז בואו נשאל עכשיו, בואו נעשה את המבחן הזה עכשיו על שאלות מוסריות. כמה טוב שאני חי במאה ה-21, אם הייתי חי במאה ה-19, אז הייתי משעבד עבדים שחורים בארצות הברית, נגיד לצורך הדיון, או בבריטניה, או כל המקומות שעשו את זה, אוקיי? אז אני נורא שמח שאני לא חי שם, אלא אני חי פה, בגלל שעכשיו אני כבר מבין שלא נכון לשעבד אנשים. זה מצחיק כמו התרד, או שזה נשמע לכם יותר כמו תורת הקוונטים?
וואו, האמת.
למה אפשר? אם אני אומר כמה טוב שאני חי היום, כי היום יודעים לרפא את המחלה הקשה שלי, הייתי חי לפני 50 שנה, הייתי מת.
אבל זו עובדה. השאלה עם העניין עם העבדים, עובדה.
אבל קשה לענות על זה, כי זה כבר עכשיו מוסכמה חברתית, אז זה כבר תמוע בנו בתור מוסכמה חברתית. אז קשה לנו כאילו לבחון את ה...
אז לא מצחיקה.
לא שואל אם קשה או קל לענות על זה, אני מבקש לענות על זה.
לא מצחיקה.
הוא יענה לעצמו, האם לדעתו הטענה לגבי העבדות דומה לתורת הקוונטים או דומה לתרד? האם אתה צודק?
דומה לתורת הקוונטים.
כמה טוב שאני לא חי במאה ה-19, כי אם הייתי חי במאה ה-19, הייתי משעבד עבדים וזה מצב רע. האם אתה צוחק כשאתה שומע טענה כזאת?
לא.
זה הכל. זאת אומרת, זה לא דומה לתרד. למה? כיוון שהאיסור לשעבד עבדים, יש בו מימד אובייקטיבי. במובן הזה זה כמו תורת הקוונטים. זה לא טעם אישי כמו תרד. זה לא עניין סובייקטיבי כמו תרד. זה שזה מבחן יפהפה. למרות שיכול לבוא מישהו ולומר, כן, בעיניי זה כמו התרד, אני מת מצחוק. אין לי מה לענות לו. אני רק חושב שרוב האנשים זה לא כך אצלם. אוקיי? וזה לא טיעון שיכול לשכנע מישהו להמיר את השקפתו המוסרית. אבל זה טיעון שיכול לעזור לכל אחד מאיתנו לאתר מה ההשקפה המוסרית שלו. אם הוא מרגיש שזה כמו תרד, אז הוא רלטיביסט מוסרי. כי אני חושב שהמוסר הוא סובייקטיבי. אבל אני חושב שרובנו לא חושבים שזה כמו תרד, אלא חושבים שזה כמו תורת הקוונטים או היחסות. ולכן זה אינדיקציה כל אחד לעצמו לראות איפה הוא עומד. האם מבחינתו האמירות המוסריות הן אמירות אובייקטיביות, או שהן אמירות סובייקטיביות, עניין של טעם אישי.
שבתורה זה אפילו אסור לשחרר עבד כנעני.
אוקיי, מה זה אומר?
אובייקטיבי זה לא מוסרי, איך התורה יכולה?
מה הבעיה? התורה אומרת, צו לא מוסרי, מה קשה?
אני לא מתלהג שהתורה אומר משהו לא מוסרי.
ברור, ההלכה אומרת הרבה דברים לא מוסריים.
אני חושב ש...
אם אני אשאל אותך כמה, לגבי צמחונות למשל, את אותה שאלה, כמה טוב שאני צמחוני, כי אחרת, היום אתה שואל את זה, ותשאל את זה בעוד 100 שנה. יכול להיות שהיום, חלק מהאנשים...
אני לא יודע, מה שאני יודע לענות, זה מה שאני יודע היום. ומה שאני יודע היום, זה שהאמירה הזאת ממש לא מצחיקה אותי. האמירה לגבי צמחונות. בהנחה שזה צער בעלי חיים, או בריאות, או משהו כזה, משיקולים כאלה, לא משיקולים של אופנות. הנה משיקולים של בריאות, או של צער בעלי חיים, זה שייך לאגף העובדתי. ואני לא צוחק בכלל אם מישהו אומר לי, טוב שאני חי היום ולכן אני צמחוני, אם הייתי לפני 100 שנה לא הייתי מעלה בדעתי להיות צמחוני, וזה נורא חבל. למה? כי אז, לא הייתי, אז הייתי מסייע להתעללות בבעלי חיים, או כי אז לא הייתי, הייתי פחות בריא, כל אחד והטעמים שלו. אבל שני הטעמים האלה, גם ההתעללות וגם הבריאות, הם טעמים אובייקטיביים, ולכן זה לא מצחיק בכלל אמירה כזאת. מה יקרה?
מהטעם...
תקה ונראה, אני לא יודע.
מהטעם המוסרי?
גם מהטעם המוסרי וגם מהטעם הבריאותי, כל אחד והשיקולים שלו. אני צמחוני בגלל הטעם המוסרי. אבל בסדר, כל אחד...
אז אתה יכול לטעון למי שלא, למי שהוא לא צמחוני בגלל הטעם המוסרי, יש לך טענה נגדו?
ברור, זאת אומרת, חד משמעית. יש לי טענה גם כלפיי, על זה שאני לא טבעוני, אלא רק צמחוני. פשוט לא מספיק חזק בשביל זה.
יש עניין מוסרי בהרוג חיות.
לא
במובן ה... המוסרית, זאת אומרת, זה דבר אסור מוסרית.
עוד פעם, אני לא מדבר על להרוג חיות. להרוג חיות זאת מרגישה יותר קיצונית, שאני לא שותף לה, או לפחות מתלבט לגביה. אני מדבר על לגרום סבל לחיות.
לא, לא, לא לגרום סבל. אני מדבר על לאכול, לא, אין לנו, אנחנו, אני הורג את החיה, היא חיה בסדר גמור, הכל.
עניתי, לא. אני אומר, לגבי הריגת החיה, אני נוטה לחשוב שאין בעיה, למרות שאני לא בטוח, אני מדבר על הגידול המסחרי של חיות, שמזה אנחנו ניזונים. והגידול הזה הוא גידול שהוא שערוריה מוסרית.
אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על הריגה היום, אתה אומר, זה אין פה עניין מוסרי, אבל בעוד 100 שנה, אנשים יגידו שיש פה עניין מוסרי, ואז איך המבחן הזה באמת יוכל לעבוד?
אתה מכניס אותי...
אבל קשה, קשה, כי אתה חי ב...
אני לא עוסק בחיזוי העתיד.
אבל אתה חי בחברה אחרת עם תוצאות אחרות ותובנות אחרות ומוסכמות אחרות, אז איך אתה יכול... איך המבחן הזה הוא נקי? איך המבחן הזה הוא נקי מכל...
המבחן הזה הוא לא נקי, המבחן הזה אומר לי איפה אני עומד. יכול שאני טועה, אבל הוא אומר לי איפה אני עומד. יכול שאני טועה, יכול שעוד מהשנה התברר שטעיתי. יכול להיות. הרבה פעמים. גם תורת הקוונטים ותורת היחסות יכולות להתברר כתורות לא נכונות בעוד 100 שנה. ועדיין אני לא צוחק כשמישהו אומר לי את המשפט הזה על תורת הקוונטים ותורת היחסות. למה? כיוון שנכון להיום מבחינתי אלה טענות עובדה. יכול להיות שיתברר בעתיד שזו שגיאה, שזו טעות. אבל זו טענת עובדה. לעומת זאת לגבי הטרד אני לא צריך לחכות לעתיד. כבר היום אני מבין שזאת לא עובדה, זה טעם אישי.
אני חושב שהטרד זה מזכיר את פופאי. ותרד, ויש פה איכס, וזה כל הדברים האלה גורמים לנו לצחוק. מעבר לזה, לדעתי, זה זהה לעבדות. זה אותו סיפור.
אז אתה דוגל ביחסיות מוסרית, בסדר גמור. אני חושב שמה שמצחיק בתרד זה לא האיכס שבו. אני נזכר באוליב, לא בפופאי. מה שמצחיק בתרד זה לא האיכס. מה שמצחיק בתרד זה השיקול שעושה הילד, שהוא שיקול מטופש.
אז אני אומר שהעבדות זה אותו שיקול לדעתי.
לא, זה לא אותו, טוב, אתה חושב, אתה דוגל ביחסיות מוסרית.
לא, לא דוגל, לוגית, אני מדבר לוגית, לא...
אתה מבקר מישהו אחר על זה שמתנהג באופן לא מוסרי, כמו שדיברנו קודם, בסדר גמור. אבל מי שכן חושב שאפשר לבקר מישהו אחר, אז הוא בהכרח דוגל בריאליזם מוסרי. זה מה שאני רוצה לטעון. לא אמרתי שהריאליזם המוסרי נכון. אמרתי שהריאליזם המוסרי הוא תנאי לתקפותו של המוסר. זאת אומרת, מי שחושב שהמוסר לא תקף, אז לא. אבל אם מישהו חושב שהמוסר הוא תקף, אז לדעתי אין לו מנוס, אלא להחזיק בתפיסה ריאליסטית. אין אפשרות אחרת להחזיק במוסר תקף. אז זה באמת, המוסר, כמו שאתה אומר בצדק, אז מבחינתך המוסר זה כמו הטרד. זה עניין סובייקטיבי. אין לך טענה למישהו שלא אוכל טרד, או שכן אוכל טרד, ולכן גם אין לך טענה למי שרוצח. בסדר, הוא רוצח, אני חושב שאסור לרצוח, אין לי טענה כלפיו, אני ארוג אותו כדי להתגונן, כמובן. אבל אין לי טענה כלפיו במובן שהוא לא בסדר. בסדר גמור, מה שאמרת זה מוכיח את טענתי. כי בעצם מה שאתה אומר זה שמי שלא ריאליסט מוסרי, אין תוקף לחוקי המוסר מבחינתו. זה בדיוק מה שאני טוען.
אבל מה הגבול של הריאליזם המוסרי? רצח בטוח יכול להתקבל בלי שום שאלה. איפה מתחיל הגבול שבו אתה הופך להיות לא ריאליסט?
אני לא יודע לענות, והרי ברור שגם יש ויכוחים בתחום המוסר. וויכוחים לגיטימיים, זאת אומרת שיש להם שני צדדים, שזו אף אחד מהם לא מטופש, אוקיי? אז לכן ברור שיש גם תחומים אפורים, אבל זה שאני לא יודע להגדיר איפה הגבול, אז מה, גם בפיזיקה יש ויכוחים. בסדר? זה לא אומר שהפיזיקה היא לא טענת עובדה, אובייקטיבית. יש ויכוחים, אחד צודק, השני טועה, אולי בינתיים אין לנו דרך להכריע, אוקיי? אולי נהיה יותר חכמים עוד 100 שנה, כמו שאמר פה קודם מישהו, ואז אולי כן נדע, לא יודע, נראה. אבל זה שיש תחום אפור לא אומר שאין שחור ולבן. זאת אומרת, יש שחור ולבן, באמצע יש תחום אפור. והטענה שלי זה שהשחור והלבן הם עובדות אתיות. האפור הוא גם יש שם איזו עובדה אתית, רק המשקפיים שלי לא מספיק חזקות כדי לראות מה היא אומרת. זה מה שאני רוצה לטעון. הבעיה היא אצלי, אבל העובדה היא עובדה אתית. זאת אומרת, יש תשובה אתית האם הדבר הזה מותר או אסור. המשקפיים העכשוויות שלי לא מספיק משוכללות. כדי לדעת מה העובדה הזאת אומרת. כלי התצפית שלי עדיין לא מספיק מפותחים. זה מה שאני רוצה לטעון. העולם הולך ומתפתח לאורך הדורות, גם ביכולת התצפית המוסרית שלו. אני חושב לפחות. לא בהכרח אגב בהתנהגות, אבל לפחות בהבנות של מה מוסר ומה לא, נדמה לי שהעולם מתקדם, ובהחלט סביר שהוא גם מתקדם הלאה, בשנים הבאות. אבל אני לא עוסק בתחזיות, אני מדבר על ההווה.
אבל בעניין עם התרד, יש שם כאילו סתירה פנימית, לא? זה הנקודה?
מה זה סתירה פנימית? אם אתה חושב...
הסתירה הפנימית שאני אומר, אם אני אוהב תרד, זה יהיה לי מגיל. זו הסתירה.
הפנימית היא קיימת אך ורק אם אתה מניח שהטענה איכס היא טענה סובייקטיבית, שאומרת אני לא אוהב תרד. אבל אם מישהו אומר תרד זה איכס באופן אובייקטיבי, גם מי שאוהב אותו עושה טעות, זה איכס. אז זה לא מצחיק בכלל. רק ברור לנו שזה לא כך, זאת אומרת, ברור לנו שהאיכס היא טענה סובייקטיבית, ולכן זה מצחיק.
הבנתי, ובעניין עם הקוונטים, שזה עובדה.
שם זה הפוך.
לעומת יותר.
זאת עובדה אובייקטיבית, ולכן שם ברור זה לא מצחיק. אבל אם מישהו יגיד, למשל, יש פילוסופים כאלה, שטוענים שתיאוריה מדעית היא בעצם סטייטמנט עלינו, לא על העולם, אז הם יגידו שאולי תורת הקוונטים זה כמו התרד. זה בעצם עניין של ניסוח סובייקטיבי, אישי, לנו נוח לנסח את זה ככה, אבל בעצם אפשר לנסח את זה אחרת, לא בטוח שאנחנו יודעים יותר מדע מאריסטו, כל מיני אמירות מן הסוג הזה, בעיניי הזויות, אבל יש כאלה שטוענים את זה, אז הם באמת יגידו שמבחינתם גם מדע זה כמו התרד.
למרות שאתה יכול לומר, אם הייתי חי במאה ה-12, לא הייתי יודע את תורת הקוונטים, ואז היה לי רע. זה טענה סובייקטיבית, לא?
זה שהיה לי רע, אני לא בטוח. אבל הייתי פחות חכם, ואני רוצה להיות יותר חכם. לא בטוח שזה מתורגם לסבל, כי מי שלא יודע שום דבר, זה גם לא סובל מזה שהוא לא יודע.
אבל אם אני מתקן ואומר, היה לי רע, זה אומר שאני הופך את זה לסובייקטיבי, אחר, ואז זה גם מצחיק.
זה כמו התרד, אז זה מצחיק באותה מידה.
הבנתי, כן.
אז אני אומר, המבחן הזה הוא מבחן טוב, לא כדי לשכנע מישהו בריאליזם מוסרי, אלא זה מבחן דיאגנוסטי. ואת כל אחד יכול לעשות לעצמו את המבחן הזה ולראות האם הוא ריאליסט מוסרי או לא. נדמה לי שרוב האנשים יגלו שהם ריאליסטים מוסריים. למרות שבמבט ראשון, הם לא היו מאבחנים את עצמם ככאלה. הם לא חושבים שיש עובדות מוסריות אובייקטיביות. אבל המבחן הזה נדמה לי נותן לנו אינדיקציה לא רעה לזה שכן, יש. ושימו לב שיש פה טענה אפלטונית בתחום האתי. זאת אומרת שהעקרונות האתיים הם איזשהם סוג של אידאות קיימות בעולם האובייקטיבי, והנורמות שאנחנו גוזרים מהן, הן נגזרות מתוך המציאות האובייקטיבית. זה ממש אפלטוניות. מוסר אריסטוטלי הוא מוסר לא תקף. ומי שמאמין במוסר תקף, הוא בהגדרה אפלטוני. זה תגלית מעניינת, אני חושב שהרבה אנשים לא מודעים לזה. הרבה פילוסופים גם לא יסכימו לזה, אבל הם טועים. ואני רוצה לטעון שאותו דבר קיים ביחס להלכה. ההלכה בעצם רואה את הטענה ש דבר אותי הדברים האלה. איך ההלכה אומרת שיש לי עובדות משפטיות שמהן נגזרות הנורמות, כמו דיני הקניין, כן, הבעלות. מה זה אומר בעצם? שהעובדות האלה הן לא עובדות כמו יש פה שולחן, אלא הן עובדות כמו יש איסור לרצוח. באותה מידה יש, אין בעלות על דבר מופשט. או הבעלות נקבעת לפי השאלה אם היה ייאוש או לא היה ייאוש. כל הדברים האלה הן עובדות. אבל העובדות האלה הן עובדות כמו יש איסור לרצוח. הן עובדות טעונות, הן לא עובדות ניטרליות, כמו יש פה שולחן. ולכן ברגע שאני אומר שזה כך מוגדרת הבעלות, ממילא אני לא יכול לקחת את זה, כי זה גזל. זאת אומרת, הטענה הנורמטיבית נגזרת מהעובדה המשפטית, או המטה המשפטית. ובמובן הזה, ההלכה תופסת את העולם המשפטי, כמו שהעולם כולו, כמעט כולו, תופס את העולם האתי, את הספירה האתית. בספירה האתית, בשביל שיהיה מוסר תקף, אתה צריך איזשהן נורמות, עובדות אתיות שקיימות בעולם, ההלכה אומרת, בשביל שהבעלות תהיה משהו אובייקטיבי ומחייב, צריך שמושג הבעלות, או לא מושג הבעלות, אלא מצב הבעלות, יהיה איזשהו סוג של עובדה, אובייקטיבית. אם אתה מסתכל עליו בעיניים הלכתיות משפטיות, אתה תראה שפלוני הוא הבעלים, לא תקבע שפלוני הוא הבעלים, אתה תראה את זה. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו צופים בו, באיזשהו מובן. זה מה שהוסר, כן, הפילוסוף היהודי צרפתי, קרא לזה צפייה באידאות, או ראייה אידיטית. אתה יכול לצפות באידאות, ומתוך זה לגזור כל מיני מסקנות, שבחלקן גם שיפוטיות או נורמטיביות, לא רק עובדות מדעיות, אוקיי? או מסקנות מדעיות. ולכן התמונה שתיארתי לגבי ההלכה, היא בעצם תמונה אפלטונית מובהקת. עכשיו אני רוצה קצת להבהיר את זה ביחס לעולם המשפטי. בעולם המשפטי יש שתי גישות בסיסיות בתורת המשפט, כן, שזה הפילוסופיה של המשפט, יש שתי גישות בסיסיות שמעומתות ביניהן לאורך ההיסטוריה, זה גישה של משפט הטבע מול פוזיטיביזם. משפט הטבע זה בעצם טענה שמזהה את מה שלא בסדר מוסרית עם מה שאסור משפטית. זאת אומרת, אסור לרצוח כי זה לא בסדר מוסרית. קצת מזכיר מה שאמרתי קודם לגבי העובדות האתיות. ברגע שיש איסור לרצוח, אז אסור לרצוח. זאת אומרת, העובדה המשפטית או המוסרית שאסור לרצוח אומרת שיש איסור. אפשר לגזור ממנה את הנורמה. זה בעצם משפט הטבע. משפט הטבע בעצם אומר, יש עובדות אתיות או עובדות משפטיות שמהן נגזר האיסור. הפוזיטיביזם כנגד משפט הטבע אומר שלא. התוקף של נורמה משפטית נגזר מהעובדה שהיא חוקקה. כל עוד היא לא חוקקה, אין לה תוקף משפטי. הבאתי כבר, אני חושב, את הדוגמה הזאת של הרמזור האדום, כן? אם לא היה חוק שאוסר לעבור באור אדום. אבל עדיין זה היה מסוכן, כי אנשים היו עוברים בירוק ועוצרים באדום בלי החוק. זה היה נורמה מקובלת. האם עדיין היה אסור לי לעבור באור אדום? אז הפוזיטיביסטים יגידו לא, כי זה עדיין לא חוקק. איזה מסוכן? מסוכן זאת עובדה. בשביל להגיד שזה אסור, אתה צריך בסיס משפטי, נורמטיבי. העובדות כשלעצמן לא יכולות להספיק כדי לגזור מזה את הנורמה. ולכן צריך אקט של חקיקה שמתנהל לפי הכללים של השיטה שלנו, לא משנה, ואז אומרים לי אסור לעבור באור אדום, ומכאן והלאה יש איסור משפטי לעבור באור אדום. זה התפיסה.
האם זה קצת אומר להבדל בין ממון לכנס? בהלכה?
יש משהו בדמיון הזה, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. גם בכנס, אפשר להגיד חצי נזק כנס בקרן. אז עדיין, גם לכנס יש איזושהי סיבה. זה לא סתם החליטו להטיל עליי. והסיבה הזאת זה גם איזושהי סוג של עובדה. במובן הזה הכנס קצת דומה לממון. זה לא סיבה משפטית, אבל יש פה איזושהי סיבה עונשית, או לא יודע איך לקרוא לזה, מוסרית, לא יודע איך שתקרא לזה. אז זה לא אומר שאין מימד אובייקטיבי ברקע של הכנסות. יש.
אבל אין לי חיוב, אין לי חיוב עד שביתים יגידו שיש לי חיוב. מה שאין כן בממון, יש לי חיוב אפילו לפני זה.
הבנתי, אתה מתכוון לשאלה האם יש חיוב גם בלי קביעת המשפט. אז פה זה גם לא לגמרי, אני חושב, נכון, כי גם בעולם המשפטי יש עליך חיוב בגלל שהמערכת המשפטית קבעה את החיוב. בית דין עצמו לא צריך לשבת על המקרה שלך, אבל מי שלווה חייב לפרוע, כיוון שהכלל המשפטי אומר שההלוואה צריך לפרוע. אז עדיין יגיד הפוזיטיביסט, אתה צריך כלל משפטי כדי שיהיה חיוב לפרוע. לא מספיק עצם העובדה של הויטה. נכון שבית הדין לא צריך לשבת ולקבוע שאתה חייב כדי שתהיה חייב. אתה חייב גם קודם. בית הדין יושב רק אם אתה לא ממלא את החיוב שלך. אבל כן צריך את הקביעה של המערכת המשפטית. זה כך יגיד הפוזיטיביסט. אנשי משפט הטבע יגידו את מה שאתה אומר. ואני חושב שבאמת במובן הזה, ההבדל...
איך הפוזיטיביסט יסביר למה אני צריך לשמוע על המערכת המשפטית?
עוד פעם?
איך הפוזיטיביסט יסביר למה אני צריך לשמוע על המערכת המשפטית?
שאלה טובה. כנראה שזה יצטרך לקחת אותנו לתחום המוסר. אי אפשר להגיד שזה עצמו נורמה משפטית. ואז אתה יכול להגיד, טוב, אז יש לך מימד של משפט טבע בשיטתך. כן? שאלה טובה. בכל אופן, לענייננו, המחלוקת בין פוזיטיביזם לבין משפט הטבע, צריך לשים לב שזה לא לגמרי מה שאני תיארתי קודם. למרות שיש פה משהו כזה. למה? כשהפוזיטיביסט לא אומר שאין חיוב מוסרי לפרוע את ההלוואה, בלי שהחוק קבע את זה. הוא אומר שאין חיוב משפטי לפרוע את ההלוואה. זאת אומרת, מבחינתו, למשל, נגיד שאני לוויתי ולא פרעתי, ואין חוק שאומר שצריך לפרוע ההלוואות. אז עדיין יש לי חיוב מוסרי לפרוע את ההלוואה, סך הכל ילוו לי כסף, יש לי חיוב מוסרי לפרוע. אבל אם אני לא מקיים את החיוב המוסרי, אז המלווה לא יכול לקחת אותי לבית דין ולתבוע אותי. כי אין פה חיוב משפטי. אבל הפוזיטיביסט לא מכחיש את העובדה, לא בהכרח מכחיש את העובדה שיש פה חיוב מוסרי. כן, במובן הזה הפוזיטיביסט הוא לא בהכרח לא אפלטוני. תפיסת המשפט שלו היא לא אפלטונית. אבל זה לא, אבל המוסר שלו עדיין יכול להיות אפלטוני. בעולם במשפט הטבע, הטענה היא שהפער בין מוסר לבין משפט מטושטש או לא קיים. ולכן ברגע שיש חיוב מוסרי, גם אפשר לאכוף אותו בבית משפט או בבית דין. ובעצם זה גם חיוב משפטי. פעולת החקיקה מטרתה רק לספר לך שיש חיוב כזה. היא לא יוצרת את החיוב הזה, היא לא מכוננת אותו, אלא היא רק מגלה אותו, היא מוודאת שכולם יודעים שיש חיוב כזה. כי זה שלא יגידו לא ידענו, הייתי אנוס וכדומה. קצת דומה לתפיסות מסוימות באיסורי דרבנן, יש כאלה שעושים לטעון שאיסורי דרבנן, הקביעה דרבנן לא מייצרת את האיסור, אלא רק מגלה לי שיש פה איסור. כדי שאני לא אוכל לטעון שהייתי אנוס.
בעצם הפוזיטיבים אומרים שהחקיקה מייצרת את העובדות הנורמטיביות, ובמשפט הטבע החקיקה מתארת עובדות שהיו קיימות כבר בחברה עצמה.
נכון, למרות שאפשר גם להמשיך הלאה ולהגיד, החקיקה לא מייצרת עובדות נורמטיביות, אלא החקיקה היא המחייבת. יש חיוב לחקיקה, למחוקק, לדברי המחוקק. פה אתה בכלל לא צריך להגיע לעובדות משפטיות.
ולפי משפט הטבע, איך תאכוף את החזרת ההלוואה? אתה הולך לבית משפט, אין חוק כזה. איך אתה אוכף את זה?
בבית הדין.
שמה? שהוא בא ואומר שמשפט הטבע אומר שצריך להחזיר?
לפי משפט הטבע, ברגע שיש חיוב מוסרי, אפשר לתבוע אותך בבית משפט. לא צריך חקיקה בשביל זה. הטענה היא שברגע שהמוסר אומר את זה, שיש חיוב טבעי כזה, זה גם המשפט. אז למה עושים חקיקות? רק כדי לסנכרן את כולם ולהבהיר לכולם שבאמת דבר כזה חייבים לעשות. אבל בעצם חייבים גם בלי החקיקה.
אבל אז אתה נמצא במצב שאתה יכול להגיע לשופט שאומר, סליחה, אני לא משפט הטבע, אני עובד רק לפי חוק, לא הבאת לי דבר חקיקה, לא, אל תחזיר את ההלוואה, אל תבוא אליי.
אלה בעיות מעשיות שתמיד יכולות להיות קיימות, אבל החברה יכולה להגיד לשופטים שלה, אתם שופטים לפי השיטה של משפט הטבע, כי זאת השיטה המשפטית שלנו. אתה לא יכול להגיד לי אני פוזיטיביסט. זה כמו מישהו שישפוט פה לפי המשפט האמריקאי. נגיד, פה חל המשפט הישראלי, אתה לא יכול לשפוט פה לפי המשפט האמריקאי. אז זה בעיה מעשית שצריך לפתור אותה, אבל זה לא, אין פה משהו מהותי. כמובן שוויכוחים יכולים להיות, אבל ויכוחים יכולים להיות גם בעולם פוזיטיביסטי.
הפוזיטיביסט? הפוזיטיביסט בתור מחוקק, הוא יכול לבוא נניח עכשיו בחברה שבה יש תפיסה נורמטיבית מסוימת שדבר מסוים הוא טוב, ואני רוצה לשנות את פני החברה, אז אני פוזיטיביסט כשאני מחוקק משהו שנגיד עכשיו אסור את הדבר הספציפי הזה, כולכם הייתם רגילים לעשות את זה, חשבתם שזה טוב?
בדיוק ככה, אתה פוזיטיביסט טוען שאני לא מחויב לחוקי המוסר, וכמו שאתה אומר בצדק, הצעד הבא הוא שאני יכול גם לחוקק נגד המוסר. כל עוד חוקקתי זה מחייב משפטית. עכשיו האזרח יכול להיות בדילמה, כי המוסר אומר לו כך והמשפט אומר לו ההפך, אבל הדילמה קיימת. בעולם של משפט הטבע, ברגע שתנסה לחוקק משהו כזה, אין לזה שום תוקף. כי אתה לא מתאר את העובדה המשפטית הנכונה. אז אתה סתם טועה. אז אני לא בדילמה בכלל, החוק הזה לא תקף בכלל. אם אתה תעשה משהו כזה. זאת אגב אחת הדילמות הגדולות שהיו במשפטי נירנברג. כי במשפטי נירנברג תבעו אנשים מגרמניה הנאצית על זה שהם קיימו את החוק. הם אמרו, הרי צייתנו לחוק, נכון? זו הייתה טענת ההגנה הנפוצה שם. צייתנו לחוק. מה הם בעצם אומרים? הם בעצם אומרים, מכוח מה אתה תובע אותי לא מוסרית, משפטית. מוסרית יכול שהיינו לא בסדר, אפשר להתווכח על זה. אבל בבית משפט לא עוסקים במוסר, בבית משפט עוסקים במשפט. עכשיו תגיד לי לפי איזה חוק אתה תובע אותי. הרי החוק הגרמני שחל עליי, הוא אמר שצריך להרוג את כל היהודים. אז מה הבעיה? הוא חוקק כדין.
אבל כאן נכנס הכלל של דבר חקיקה שדגל שחור מתנוסס מעליו, שאתה חייב לא לסרב.
הכלל הזה שהתחיל במשפטי נירנברג, ואצלנו המשיך בכפר קאסם, וכל הדברים האלה, מאיפה בא הכלל הזה? מה זה הכלל הזה? הכלל הזה מכניס חזרה לתוך עולם פוזיטיביסטי, מימד של משפט הטבע. הוא בעצם אומר, יש דברים שהם טבעיים ולא חוקקו, ועדיין גם אני כשופט, לא שאני אומר שהיית לא בסדר מוסרית, אני כשופט ארשיע אותך על זה. עכשיו זאת תפיסה של משפט טבע מובהקת. וכל הדילמה במשפטי נירנברג בדיוק הייתה זאת, שבעצם התפיסה הפשוטה הייתה תפיסה פוזיטיביסטית. אתה לא יכול לתבוע בן אדם משפטית על משהו שהוא עשה לפי החוק. זה אבסורד. אז הוא אומר, לא, יש מצבים מאוד קיצוניים, שבהם יש חוק טבע שהוא מאוד מאוד ברור, שדגל שחור מתנוסס מעליו, אפשר לקרוא לזה אולי החוקיות האוניברסלית, שאליה כפופים כל השיטות המשפטיות, אליה כפופות כל השיטות המשפטיות, יש כאלה שמנסחים את זה ככה, לא חשוב, אבל זה לא חוקק בשום מקום, זה כולם מסכימים, זה משפט טבע. ועדיין בית משפט השתמש בעקרונות שלא חוקקו בשום מקום, כדי לתבוע בן אדם שפעל על פי החוק. שזה חידוש משפטי מאוד גדול. ולמה? כי הוא מכניס מימד של משפט הטבע לתוך תמונת עולם פוזיטיביסטית. והחשיבה המשפטית הפשוטה היא פוזיטיביסטית, צריך להבין. תחשבו, גם אתם, הרי אם מישהו היה לא בסדר, העלים מיסים, תכנון מס, מה שקוראים היום. תכנון מס הוא מותר. למה? כי אם אתה עומד לפי הכללים, למרות שאתה מתמרן את זה באופן שיהיה הכי נוח לך, כל עוד לא סטית מהכללים, הכל בסדר. אפשר להגיד שאתה לא בסדר מוסרית, יכול להיות, אפשר גם להתווכח על זה, אבל אתה יכול להגיד שאתה לא בסדר מוסרית, אבל לתבוע אותך בבית משפט אי אפשר, למה לא? כי לא עברת על חוק חרות, לא עברת על חוק שחקקו אותו, זאת תפיסה פוזיטיביסטית, אבל כולם יגידו שאתה לא בסדר, אז מבחינת משפט הטבע, באופן עקרוני הייתי צריך לקחת אותך למשטרה או לבית המשפט, למרות שאין חוק כזה, כי אתה לא בסדר, אבל בתפיסה הפוזיטיביסטית אין דבר כזה, אתה לא בסדר, אז לא תקבל צל"ש אצל הנשיא. כי אתה לא אדם מוסרי, אבל משפטית אי אפשר לתבוע מישהו אם זה לא נגד החוק. אוקיי? אז לכן צריך להבין שפוזיטיביזם זה לא סתם איזה פורמליזם מגוחך. התפיסה של רובנו ככולנו, התפיסה המשפטית היא פוזיטיביסטית. היא לא משפט הטבע. במקומות קיצוניים אנחנו פתאום רואים שאי אפשר להיות לגמרי פוזיטיביסט. אגב, לא רק בהיבט הזה, גם בהיבטים פרשניים אי אפשר להיות לגמרי פוזיטיביסט. אבל בהקשר שאני מדבר על כאן, מול משפט הטבע, אי אפשר להיות לגמרי פוזיטיביסט, כי זה בעצם אומר שאתה לא יכול לשפוט נאצים. הם יחוקקו לעצמם איזה חוק שהם רוצים, ואם ככה, אתה לא יכול לשפוט אותם.
אוקיי, אבל אני חוזר שיש בתורה דברים לא מוסריים. אז אם הדברים, אם שאול המלך או משהו, אם מחיית המלאק, אתה חייב להגיד, התורה אומר לזה, אבל זה לא מוסרי, אני לא מצווה למחיית מהעמלק.
אני אחזור על מה שאמרתי לך קודם, נכון? יש בתורה ציוויים שהם לא מוסריים. מה השאלה? אתה מניח שהציוויים בתורה כולם צריכים להיות מוסריים? מאיפה ההנחה?
אבל נתת לזה תשובה, הוא יכול לפנות.
האם הרבן גמליאל צריך לשחרר את העבד שלו או לא?
אז אני אומר, יש לו דילמה, מבחינה מוסרית כן, מבחינה הלכתית לא. ועכשיו השאלה היא, מה עושים בדילמות? על זה דיברנו, היה לנו סדרות על תורה ומוסר, אפילו יותר מאחת נדמה לי, ושם דיברתי על זה בהרחבה, ואמרתי שלדעתי ההלכה והמוסר זה שתי קטגוריות בלתי תלויות לחלוטין, וזה לא אומר שמוסרי, לא יודע מה, לאנוס שבויה בזמן מלחמה, למרות תחילת פרשת כי תצא, אבל כן, ההלכה מתירה את זה. אין איסור הלכתי, אבל יש איסור מוסרי, ואין בזה שום בעיה מוסרית, בגלל שההלכה לא
מתירה את
מוסר או לא מוסר.
אבל תכלס צריכים להחליט מה לעשות.
אומר, אז יש דילמה, וכמו כל דילמה צריך להחליט מה לעשות, נכון?
התורה היא פוזיטיבית.
התורה היא פוזיטיבית. זאת אומרת, התורה משאירה לנו להחליט מה המוסר.
לא להחליט, להבין.
להבין ולהתווכח, ובדברים שהם לא ברורים.
צניעות מחתול ונמלה, אנחנו מבינים לבד מה המוסר, היא לא משאירה לנו לקבוע. היא משאירה לנו להבין. מניחה שאנחנו
להבין את זה. אבל כמו שהרב אמר, להבין בדברים שהם חד וחלק, אבל יש דברים שהם ממש לא, בתחום האפור.
הכל חד וחלק? מה שהתורה כן אמרה, זה חד וחלק? אין ויכוחים?
אנחנו לפעמים לא מבינים את זה, אבל התורה אומרת לנו את זה חד וחלק.
מה השאלה? אז גם במוסר יש ויכוחים ולא תמיד אנחנו מבינים, אז מה? אתה אומר שחייב להיות ציווי, כי אחרת יש פה משהו שהוא עמום. כשיש ציווי זה לא פחות עמום. הוויכוחים בהלכה הם יותר מאשר הוויכוחים במוסר. יש יותר ויכוחים שם.
יש יותר הלכה, יש פחות מוסר.
לא רובה לתמונה של שחור לבן אם יש ציווי.
יש הרבה יותר הלכה.
כוח פרשני.
ההלכה היא יותר פוזיטיביסטית?
אז זהו, אז בהלכה להפך. בהלכה, מה שאני תיאר, התמונה שתיארתי קודם, עד עכשיו, בעצם אומרת שההלכה יותר קרובה למשפט הטבע. כי בעצם ההלכה אומרת שלמרות שלא קבענו כלל שהבעלות נקבעת כך או אחרת, זה לא בידינו, להפך, בעולם המשפטי הוא פוזיטיביסטי. למה? כי מבחינתו דיני הבעלות הם מה שהמחוקק קבע. אם המחוקק יקבע כך, יהיה כך, יקבע אחרת, יהיה אחרת. מה שהמחוקק קבע זה דיני הבעלות. בעולם ההלכתי זה עובדות, עובדות אתיות. עובדות משפטיות במקרה הזה, לא אתיות. אז נכון שהעובדות הן לא בהכרח עובדות אתיות, אלא יכול להיות שיש גם עובדות משפטיות, וזה לא קשור לאתיקה. אבל עדיין, במובן, בחלוקה בין משפט הטבע לבין פוזיטיביזם, ההלכה היא יותר בצד של משפט הטבע. רק הרבה פעמים, במשפט הטבע נוטים לזהות את המשפט עם המוסר. כי עקרונות המוסריים מתורגמים להיות עקרונות משפטיים. במובן הזה ההלכה היא לא משפט הטבע. זאת אומרת, היא משפט הטבע במובן הזה שיש עובדות ברקע הקביעות הנורמטיביות של ההלכה. זה מתחיל מהעובדות, זה לא מסור לי, למחוקק. המחוקק הוא מדען, הוא צופה במציאות, ומזה הוא מוציא מה מותר ומה אסור. הוא לא סוברני לחוקק באופן אוטונומי מה שהוא רוצה. במובן הזה, זה משפט הטבע, כי המציאות קובעת מה אסור ומה מותר. אבל זה לא משפט הטבע במשמעות המשפטית המקובלת, כיוון שבעולם המשפטי מזהים את משפט הטבע עם תפיסה שמזהה מוסר עם משפט. ומה שהמוסר אומר, המשפט אוסר. וזה לא נכון בהלכה. אמנם יש עובדות, אבל העובדות הן לא עובדות מוסריות, אלא הן עובדות משפטיות. העובדות המשפטיות לא תמיד נמצאות בהלימה לעובדות מוסריות, כמו שהדוגמאות שהביאו קודם, ויש עוד הרבה דוגמאות. אז זה דומה למשפט הטבע, אבל לא במשמעויות הרגילות שאנחנו רגילים עליהן בהקשרים אחרים, כי בהקשרים אחרים אף אחד לא מעלה בדעתו שיש דבר כזה עובדות משפטיות. הוויכוח הוא על ריאליזם מוסרי, האם יש עובדות מוסריות, ואף אחד לא מעלה בדעתו שיש עובדות משפטיות. ומה שאני רוצה לטעון זה שבהלכה יש גם, כמו שיש עובדות מוסריות, בהלכה יש גם עובדות משפטיות. ובמובן הזה זה הופך את ההלכה למשפט הטבע מצד אחד, אבל מצד שני אין פה זיהוי בין מוסר לבין משפט, כי זה עובדות משפטיות ולא עובדות מוסריות. בעולם המשפטי, ברגע שאתה דוגל במשפט הטבע, אתה גם מזהה מוסר עם משפט. בעולם ההלכתי, אתה דוגל במשפט הטבע, אבל אין זהות. ולהפך, בעיניי יש אי תלות גמורה, לא רק שאין זהות.
אז כביכול הטבע זה המציאות ההלכתית,
המציאות...
כן, מטה הלכתית.
כן, בדיוק. יש איזשהו סוג של עולם, זה בדיוק עולם האידאות האפלטוני. לכן אני מתאר את כל זה בסדרה שעוסקת באפלטוניות. הטענה שלי זה שההלכה בעצם מחזיקה בתפיסה אפלטונית של המשפט, או של ההלכה. שיש ברקע איזשהן עובדות מסוימות שמכתיבות לנו מה מותר ומה אסור.
ואת העובדות האלו דולים את העובדות האלו מהתורה, ממשנה, כביכול?
לפעמים מהתורה, לפעמים מתצפית. אמרתי שייאוש למשל, או כל מיני קביעות על בעלות, הן לא קביעות שניתנות בתורה. המקובל בעולם לומר שמסכת בבא בתרא היא מסכת בלי פסוקים. מסכת בבא בתרא וקצת מבבא מציע עוסקת בקניינים, דיני קניינים. היא מסכת בלי פסוקים, כי את הקניינים
חכמים
מביאים מסברתם. ומה, אבל זה לא אומר שזה לא עובדות, זה עובדות שאנחנו מגיעים אליהן כמו שאנחנו מגיעים לעובדות המוסריות, כי אנחנו מבינים שכך נכון. לפעמים העובדות כתובות בתורה ואנחנו לומדים אותן משם.
איפה התורה מחייבת להתנהג מוסרית?
תורה מחייבת ועשית הישר והטוב למשל.
זה חיוב?
אוקיי, אוקיי.
זה מצווה?
זה לא חיוב הלכתי, זה חיוב מוסרי. אף מונה מצוות לא מונה את ועשית הישר והטוב כמצווה. אבל כתוב בתורה ועשית ישר והטוב.
אז כל ההתנהלות המוסרית...
זה חיוב מוסרי, ולכן אין מה להכניס אותו להלכה. כי ההלכה הזאת
כתוב... אוקיי, ואז אני... התורה רק אומרת את זה, ולא אומרת איך לקבוע מה מוסרי ומה לא מוסרי.
בדיוק, היא לא אומרת גם מה זה הטוב. למה? כי ברור לה שגם אנחנו מבינים מה זה טוב, בגדול. יש ויכוחים, יש תחומים אפורים, וזה נכון גם בהלכה. בגדול אנחנו מבינים מה מותר ומה אסור מוסרי. לא צריך להגיד. באים בטענה לקין, אי, הבל אחיך, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, מי אסר לרצוח אז? לא היה איסור לרצוח. אז מה הקדוש
ברוך הוא? זה גם מה שלמדנו אצלך בעצם, שבמקרים כאלה אני הולך לפעמים לדעת הנימוסית, כדי לראות שמה את המוסר, ואני לוקח משם את המוסר.
נכון, לא רק זה, אפילו במקום שזה סותר את ההלכה, לא תמיד ההלכה תגבר. זה היה לי סדרות שלמות, אני לא אכנס לכל זה עכשיו שוב, אבל לא תמיד ההלכה תגבר, לפעמים המוסר יגבר על ההלכה. תלוי, כל מיני קריטריונים, אני לא אכנס לכל זה כאן, אבל לענייננו, מה שאני רוצה להראות, זה שהתמונה שאותה אני מתאר ביחס להלכה, זה תמונה אפלטונית, שבבסיס הנורמות של משפט ההלכה, יש עובדות משפטיות, בדיוק כמו הריאליזם המוסרי, שביסוד הנורמות המוסריות יש עובדות אתיות. וזה כפוי עלינו, לכן אנחנו לא יכולים לעצב את זה כרצוננו, זה לא עניין סובייקטיבי. אוקיי.
למרות שיש יש, יש מוטיבציה של פוסקים לייצר מציאות.
השתקת.
יש מוטיבציה של פוסקים לייצר מציאות מסוימת, לא?
לא הבנתי.
או שלא, זה לא נכון.
לא הבנתי, מה זאת אומרת?
כאילו יש מוטיבציה כאילו של אם אתה רב, אם אתה פוסק, לייצר חברה מסוימת שתתאים ל...
מוטיבציות זה יפה, אבל השאלה אם אתה יכול הלכתית לעשות את זה. הנה, יש לי מוטיבציה כפוסק להחליט שצריך להשיב עבדה גם אחרי ייאוש. אוקיי, אבל העובדות אומרות שאי אפשר, לא צריך.
זה הקושי שאמרת גם בתחילת ה...
מוטיבציות יש לכולנו, אנחנו בני אדם. לא רק זה, אנחנו גם מחויבים למוסר. ההלכה לא תמיד תואמת למוסר. אם יש כמה אופציות בפרשנות ההלכתית, אני יכול לבחור את זאת שתואמת למוסר, זה כן.
נכון.
אבל יש לי כמה אופציות פרשניות.
כן.
טוב, זה באמת לוקח אותנו לסדרות ארוכות שעשיתי על תורה ומוסר, אני לא חושב שכדאי להיכנס לכל זה כאן. הפרובוקציות ההן כבר הערכתי בהן טובה.
רק זה שיש התפתחות של המוסר ויש התפתחות גם של ההלכה, זה לא מוכיח שאין ממש עובדות פלטוניות, מוסריות או הלכתיות.
זה אומר שאנחנו אנשי מדע טובים יותר. אנחנו מגלים עוד ועוד את האמת, כמו בפיזיקה. גם הפיזיקה מתפתחת כל הזמן, זה אומר שכל הפיזיקה היא סובייקטיבית, או הרפואה, אם נלך למקצוע שלך.
אז אבותינו חטאו?
מה?
אבותינו שהרסו את בתי עבודה זרה על ימין ועל שמאל, הם היו חוטאים?
לא.
אנחנו לא עושים את זה היום.
אז אני אומר, שני דברים שונים. לפעמים יכול להיות שאבותינו באמת חטאו, באונס, הם לא ידעו. דבר שני, ברור שהנסיבות גם מכתיבות את העובדה המשפטית. בנסיבות שונות, המשפט יאמר משהו אחר. עכשיו, בעולם העתיק שררו נסיבות אחרות. יכול להיות ששם זה לא היה בעיה, גם לא מוסרית, להרוס בתי עבודה זרה. היום זאת בעיה. אמיתית, לא שגילינו עוד אספקט מוסרי שפעם לא היה, אלא במציאות שלנו היום זה אסור, ובמציאות שלהם אז זה באמת לא היה אסור. או שהמציאות של אז הייתה פחות מתוקנת, אז זה אפשר לדון, אבל אתה מבין, יש פה שני מנגנונים אפשריים.
גם אם השינוי היה ערכי, לא היה שינוי עובדתי, התפתחות ערכית.
ברור שלהתייחס היום לאישה באופן מבזה, זה הרבה יותר גרוע ממה שהיה פעם. למה? כיוון שהיה שינוי ערכי. ועדיין, למרות שהשינוי ערכי לא עובדתי, ברור שהוא מקרין על, על, על יחס שונה גם בהלכה ובמוסר. זה ברור.
היום יעלה על דעתו של אדם רבון דתי לא להחזיר עבדה אחרי ירוש?
אז זה כאן יעלה על דעתו. כן, יעלה על דעתו. אני חושב שהוא יתאה, כי מוסרית צריך להחזיר. אבל אם הוא נצמד להלכה והוא חושב שרק ההלכה מחייבת אותו, אז בהחלט זה מה שהוא יעשה.
לא, אבל אין רוח חכמים לא חיימן.
נכון. כי פה במקרה הזה, חכמים כבר אמרו, דע לך, עשו לך להתעלם מהמוסר. יש הרבה מקומות שבהם הם לא אמרו את זה, ואז אנשים נצמדים להלכה, אומרים, מה אתה רוצה? זה יש הלכה. גם האמירה הזאת של חכמים היא לא הלכה, זאת אמירה מוסרית. זה אנשים לא מבינים. זה שזה מופיע בשולחן ערוך, זה לא הופך את זה להלכה. השולחן ערוך מאיר פה הערה מוסרית. והרמב״ם. ואנשים לא מבינים, הם חושבים שכל מה שכתוב ברמב״ם בשולחן ערוך זאת הלכה. אוקיי. שבת שלום, בשורות טובות.
שבת שלום.
שבת שלום.
להתראות.